פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
מאזינים יקרים, בוקר טוב. ערב שבת פרשת וירא, ואנחנו עוסקים באברהם אבינו. אברהם אבינו זה בכלל כל הספר, ספר בראשית, עוסק באבות, ספר אבות זה נקרא בכמה מקומות. ואנחנו רוצים לעסוק היום באברהם אבינו, האמת, נשתדל שאולי בכל התוכנית נעסוק באברהם אבינו ונלמד ממנו. באמת, לא רק נלמד להיות אברהם אבינו, כי אף אחד מאיתנו לא נדרש מאיתנו להיות אברהם אבינו, אלא אנחנו רוצים ללמוד מאברהם אבינו בשבילנו, בשביל החיים שלנו, בשביל להיות יהודי יותר טוב, בשביל שכל אחד ואחד מאיתנו נהיה הכי טובים מה שאנחנו באמת, ואנחנו לא צריכים להיות אחרים, ווודאי לא להיות אברהם אבינו. התורה אומרת, הפסוק בתחילת הפרשה, בחלקים הראשונים של הפרשה, התורה אומרת, כי ידעתיו, הקדוש ברוך הוא אומר, למה אני, כי ידעתיו, זאת אומרת, למה אנחנו נראה מיד, רש"י מסביר מה זה כי ידעתיו, אהבתיו, למה אהבתי את אברהם אבינו? למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם. זאת אומרת שאם היינו רוצים לדעת למה הקדוש ברוך הוא אוהב את אברהם אבינו, אנחנו היינו אומרים, מה השאלה, מה זה למה הוא אוהב את אברהם אבינו? הוא אוהב את אברהם אבינו בגלל שהוא גילה את האמונה, הוא מסר את הנפש, 10 ניסיונות שראש, איך אומרים, הניסיון הגדול והענק והעצום זה עקדת יצחק. אז אברהם אבינו ודאי זכה לאהבת השם, התברך, בגלל שהוא עשה, שהוא עבר את 10 ניסיונות כמו שצריך, באהבה אינסופית לקדוש ברוך הוא, אז לכן הקדוש ברוך הוא אהב אותו, לא. אבל התורה אומרת לנו, לא, לא זאת הסיבה. למה הקדוש ברוך הוא? כי ידעתיו, אומר רש"י, אהבתיו, לשון אהבה וחיבה, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. בגלל שאברהם אבינו ימשיך את השולשלת, יעביר את כל מה שיש לו לבנים שלו, לנכדים שלו, זה מה שחשוב. בגלל זה אני מראה, או לא מראה, אלא בגלל זה אני אוהב אותו. כך אומרת התורה. ונשאלת השאלה, מדוע? למה באמת התורה, למה הקדוש ברוך הוא לא גילה את חיבתו המיוחדת לאברהם אבינו, בגלל הניסיונות שהוא עבר, בגלל האמונה שהוא דבק כל כך בקדוש ברוך הוא? מה המיוחד בזה שהוא מעביר למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו? יש ספר תשועות חן, ספר עתיק, שנותן תשובה נפלאה על פי משל. משל על אומן גדול בעץ, לקחת עץ ולעשות ממנו דברים עצומים, דברים נפלאים, דברים מיוחדים מאוד, באומנות עצומה. יום אחד ישבו חברים שלו במסיבת רעים, מסיבה של, איך נקרא לזה, במסיבה של לשון הרע, והתחילו לדבר בשבחו, ואתם יודעים שהם, מתחילים לדבר בשבח של מישהו, ישר מישהו מהקבוצה יתחיל לדבר כבר ככה, לכן צריך להיזהר לדבר הרבה בשבח בן אדם, כי לפעמים תמיד שעומדים בקבוצה ומדברים בשבח של מישהו, יבוא מישהו, כן, הוא טוב מאוד, אבל, והוא יחפש איזה משהו ככה, להוריד בשבחו. וכך היה אותו מסיבת רעים, אותו קבוצה שישבה, דיברה בשבחו של אותו אומן גדול, אבל גם כמובן דיברו בקנאה, וואו, איך הוא הצליח, הוא גם עושה דברים מאוד טובים, וגם מוכר אותם במחיר יקר. הוא הצליח, הבחור הזה הצליח. אחד מהם קם ואמר, תדעו לכם, אני אומר לכם שאתם טועים, אל תקנו בו, אין לכם מה לקנות בו. נכון, הוא אומן גדול, עושה דברים יפים, ומוכר אותם גם במחיר גבוה, אבל אל תקנו בו, למה? אמר להם, תראו, אני אתמול הלכתי לשוק, השוק המקומי של הכפר. באמצע השוק אני רואה דוכן של הבן של אותו אומן גדול. ניגשתי אליו, אמרתי לו, תגיד לי, אני לא מבין אותך. אבא שלך אומן כזה גדול, יודע לעשות אומנות מיוחדת בעץ. למה לא למדת את העבודה? הוא גם מוכר דברים במחיר יקר, מתפרנס כמו שצריך. אתה פה יושב בשוק, מוכר, בסדר, מרוויח, מתפרנס, אבל למה לא הלכת לתפקיד של אבא שלך, למלאכה, לאומנות של אבא שלך? אמר, מספר אותו אחד מיושבי יושבי הליצים, אם נקרא לזה, לא משנה, יושבי המסיבה, אמר, אני שאלתי את הבן, והבן עונה לי, תשמע, דבר ראשון, כשאני יצאתי לשוק העבודה לפני כמה שנים, שאלתי את אבא שלי, אבא, אולי אני אמשיך, אלמד ממך את העבודה, את האומנות, אני גם אוהב אומנות, ותסביר לי איך עושים את זה, ואני לאט לאט ככה גם אמכור ואתפרנס. אבא שלי אמר לי, אל תתקרב למלאכה שלי. זו אומנות כל כך קשה, זה אנשים לא מעריכים את העבודה, היא גם קשה, היא מכאיבה, צריך לסחוב, לקחת, זה עבודה מאוד קשה, זה לא פשוט, נכון, יש פרנסה ממנה, אבל אני אומר לך, אחרי הרבה שנים, כך אמר אותו אומן לבנו, אחרי הרבה שנים שאני בתחום הזה, זה לא עבודה טובה. זה לא, אל תתקרב למלאכה הזאת. ולכן הלכתי פה, אבא שלי עזר לי, קניתי פה בשוק דוכן, ואני מוכר ומתפרנס יפה ברוך השם ושמח, מגיע פה ב-8 בבוקר, עוזב ב-4-5, יש לי פרנסה, לא קשה ברוך השם, ואני מודה להשם. ולכן אומר להם ככה, במסיבת הרעים הזה שישבו אותם אנשים, אתם מקנאים באותו אומן, עזבו, אל תקנו. אם הוא אומר לבן שלו שזה לא עבודה טובה, סימן שבאמת לא טוב לו כל כך. בספר תשואות חן אומר שזה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אמר לא אמר לאברהם אבינו, אבל אמר על אברהם אבינו. למה האהבה הגדולה שיש לאברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אוהב את אברהם אבינו באהבה כל כך גדולה ועצומה, בגלל שהוא מעביר את זה לילדים שלו. זה סימן, זאת לא סיבה. מה הכוונה? זה לא סיבה. עצם זה שהוא מעביר לילדים שלו זה מאוד יפה, אבל זה רק סימן שכל מה שטוב לו, וכל מה שהוא חושב ומאמין עד 100%, הוא מעביר לילדים. אני הרבה פעמים שואל אנשים שמתווכחים איתי, במיוחד אנשים שאינם שומעים תורה ומצוות, מתווכחים איתי על כל מיני נקודות של חינוך, שהחינוך הדתי והחרדי מחנך. ואז אני באמת שואל אותם, איך אומרים, בארבע עיניים, או שאלה אמיתית, בואו תענו לי באמת. איך שאתם חיים היום, בחיי הפקרות, בחיים שהכל מותר, ככה הייתם רוצים שהילדים שלכם יגדלו? הרבה אנשים אומרים לי, רוב האנשים שהם אמיתים עם עצמם, הם אומרים לי, לא, הייתי רוצה ככה פחות, ככה פחות. טוב, אולי לא בדיוק להיות כמו דתיים וחרדים, אבל הייתי הרבה מהחינוך שאני קיבלתי, או שאני נוהג בה, לא הייתי רוצה שהילד שלי ינהג. נו, מה אנחנו רואים מזה? זה מאוד פשוט, זה אחד השיטות, אני לא מדבר פה, אני לא צריך שיטה, אבל אחד הדברים שאתה רוצה להראות לבן אדם, שהדברים שהוא עושה זה לא הדברים הכי טובים שיש, זה תשאל אותו, האם הוא היה מסכים שהילד שלו היה רוצה, שהילד שלו יעשה מה שהוא עושה. ובאמת רואים, גם סתם מי שלא מזמן קראתי, שיש באמת תופעה מאוד גדולה בארץ, על בתי ספר, תורניים זה נקרא, מה כמובן התורניים? בתי ספר של הורים שאינם שומעים תורה ומצוות בכלל, ולא שולחים את הילדים שלהם לבתי ספר בגלל שהם רוצים להתחזק בתורה ובמצוות, אלא כי הם חושבים שבאמת החינוך שהם קיבלו, זה לא חינוך טוב. הן במידות וגם בנושא של הלימוד. כשהמידות לא בסדר, אז גם הלימוד לא מסתדר. זה לא יכול להיות כזה דבר שהמידות גרועות והלימוד מצוין. והם מבינים את זה, ההורים, וההורים לא רוצים כך, הם לא מבינים שלמעשה ההורים, הילדים שלהם הם אלה שיחזירו אותם בסוף בתשובה, כי ילד שבא הביתה ואומר לאבא או לאמא, למה את לא מדליקה נרות? הילד הקטן והנעים והמתוק, אמא לא יכולה להגיד לו כי אנחנו לא מאמינים, כי זה לא מעניין אותנו. לאט לאט ככה הילדים סוחבים את ההורים. אבל טוב, זה חלק מהחשבון שלהם, או לא חלק מהחשבון, זה עניין שלהם. אבל אם אנחנו רוצים לבדוק, וזה אנחנו יכולים לבדוק את עצמנו גם כן. מה שאנחנו מאמינים עד הסוף, אנחנו מעבירים לילדים. וגם כן, אם אנחנו באמת רוצים לדעת שאנחנו מאמינים בדברים עד הסוף, לנסות להעביר את החינוך לילדים. יש הרבה אנשים שאומרים, אני אתן למורים למורים של הילדים שלי, למורות של הבנות שלי, הם נותנות את ההשקפה, הם נותנות את החינוך. אני בבית רק נותן את הגשמיות, חס וחלילה. האבא, הנה, זה שרואים אצל אברהם אבינו, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. זה חלק מאברהם אבינו הגדול ביותר שהנחיל את האמונה לעולם, ובוודאי לנו כעם היהודי, הסבא הגדול שלנו. העוצמה שלו הגדולה הייתה, והקדוש ברוך הוא, התורה מעידה, שהאהבה של הקדוש ברוך הוא אליו הייתה, בגלל שהוא העביר את כל מה שהוא עשה, ואת כל מה שהוא האמין, הוא העביר גם לילדים שלו, ולנכדים שלו. זה מראה שמה שהוא עשה, הוא האמין בזה לא ב-95%, ב-100%. כי אדם שלא מאמין בדבר ב-100%, הוא לא יעביר את הדברים לילדים האלה. הוא ינסה לעשות דברים חדשים, דברים אחרים, דברים שונים. אם אנחנו מאמינים דברים ב-100%, אנחנו נעשה. ולכן זה גם הנושא הזה של, של, של הדוגמה האישית. אני לא בא לתת מוסר, אבל הורים שבעצמם לא מתנהגים כראוי ודורשים הילדים שלהם, זה אפילו לא בדיחה. ילד קטן, אפילו קטן, אפילו שלא כל כך מבין, אבל אם הוא רואה את האבא מתנהג בצורה מסוימת, ואבא דורש ממנו להתנהג אחרת, זה מעלה אצלו גיחוך פנימי. ואין סיכוי שהוא יעשה את מה שאבא מבקש ממנו. קורה לפעמים, ושוב, זה כמובן שוליים של השוליים, אתה רואה אנשים שמגיעים לבית הכנסת, הם בעצמם יכולים לדבר באמצע תפילה, שדברים חמורים מאוד כתובים על מי שמדבר בתפילה, אבל כשהילד שלהם מתחיל לדבר או שלא מתפלל כראוי, הוא מיד צועק עליו, אומר לו, נו, תתפלל, נו, אל תדבר. הילד מבין, רגע, מותר או אסור? אם מותר, אם אסור, למה אתה עושה? ואם מותר, אז למה אתה אומר לי שאסור? וילד יודע את זה, גם אם הילד באותו רגע לא מגיב כך, אבל בפנימיות שלו הוא קולט את זה. אנחנו יכולים להעביר לילדים שלנו את מה שאנחנו מאמינים, לא רק בחינוך של דיבור, אלא בכל ההתנהגות שלנו, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו. זה לא רק צריך ציווי בפה, אלא כל התנהגות טובה שלנו, שאנחנו גם מאמינים בה, ואנחנו ברוך השם מאמינים במידות טובות ובמעשים טובים, אז אם אנחנו מאמינים באמת, אנחנו גם מעבירים את זה לילדים, ובגלל זה, רק בגלל זה לבד הקדוש ברוך הוא משפיע עלינו שפע, וכמו שאהב את אברהם אבינו, רק בגלל העברה שלו, העברה של האמונה שלו ושל כל המערכת שהוא בנה בחיים, הוא העביר את זה לילדים שלו, גם אנחנו, חלק מה שאנחנו צריכים לעשות זה להעביר לילדים שלנו. פרשה אקטואלית, אנחנו ממשיכים ערב שבת פרשת וירא, מנסים ללמוד מהפרשה באברהם אבינו, מנסים ללמוד לחיים שלנו, לאקטואליה, האקטואליה הרוחנית וגם לאקטואליה הגשמית שלנו, איך להיות טובים יותר. הייתה נערה שלמדה בסמינר באור החיים בבני ברק, אחד הסמינרים המפוארים ביותר בארץ ישראל, וסיימה את הלימודים, ובגלל הכישורים שלה הציעו לה, אחרי שהיא סיימה את הסמינר, להיות מדריכה בסמינר. הציעו לה להיות מדריכה, והיא אמרה שהיא לא רוצה, היא רוצה ללמוד משהו, היא רוצה לעשות משהו אחר, היא לא רוצה להיות מדריכה. הרב פרדו היה ממקימי הסמינר, אחד מהאנשים החשובים בבני ברק בכלל, באמת אחד מאנשי המהפכה, לפני 50 שנה, 60 שנה, שפתח את סמינר אור החיים, קרא לה, היא הייתה בחדר שלה, אמרו לה שהרב פרדו קורא לה, היא קצת נבהלה, יוצאת החוצה הרב פרדו, אמר לה משפט אחד, קיבלת, תתני לאחרים. זהו, והוא הלך הלאה, המשיך את דרכו. היא כמובן הייתה בהלם, חשבה כמה דקות, וכמובן ירדה למטה למשרד, וממש היא מסכימה להיות מדריכה. מה הרב פרדו אמר, ומה מה המסר במשפט הזה? קיבלת, תתני לאחרים. הבחורה הזאת, נערה הצעירה, למדה בסמינר באור החיים כמה שנים, קיבלה הרבה, קיבלה רוחניות, העמידו אותה על רגליה. עכשיו הסמינר מבקש, קיבלת מאיתנו, תתני לאחרים, תהי מדריכה, הרי מדריכה זה לא ביקשו שסתם תנקה את הסמינר, אלא תעניק לבנות אחרות. זה מה שהרב פרדו ביקש. אנחנו בפרשה שלנו עוסקים בסדום. סדום היה בדיוק הפוך. סדום היה, יש לי, אסור לי לתת לאחרים. הגמרא בסנהדרין מספרת שהסדומים, אנשי סדום, היו אומרים לעוברי דרכים, לנו יש לחם ואפרות זהב, למה עוברי דרכים באים אלינו? מה זה אנחנו? העוברי דרכים באים ומורידים מאיתנו את מה שיש לנו, משתמשים בדברים שיש לנו, אנחנו לא ניתן לאורחים להגיע, הרי זה ידוע. אחד ממנהגי סדום הנפלאים, כמובן בסגי נאור, אחד ממנהגי סדום היה, אסור לקבל אורחים, למה אורח לוקח עם מה שיש לי? אותו דבר, הסדומים היו אומרים לרוכלים, הרוכל היה מגיע לעיר שלהם, כל אחד היה לוקח מעט קצת ממנו, אז האוכל אומר, למה אתם לא גונבים ממני? אמר, אתה רואה? ככה אנחנו לא רוצים, לכן לא רוצים שתעזוב פה. כל אחד לוקח קצת, כשאתם באים עוד רוכלים, כל אחד לוקח קצת, ולכן כל העיר שלנו בסוף אנחנו נתחסל מממוננו. ככה הגמרא מספרת בסנהדרין, זה היה סדום, סדום היה רשע, אבל לא רק רשע, היה שיטה. שיטה שאומרת, יש לי, זה שלי. אני לא נותן ממה שיש לי לאף אחד אחר. אבל מה היה אברהם אבינו? אברהם אבינו היה בדיוק לאפר, זה היה מידה עצומה. חסד לאברהם, אברהם אבינו היה עמוד החסד. מה הכוונה? נתינה, יש לך. זכית וקיבלת מהקדוש ברוך הוא הרבה 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 מעלות טובות. כל יהודי ויהודיה, כל אדם יש לו הרבה מעלות, הרבה שפע. לא כל, יש הרבה אנשים שרואים כמובן חצי כוס הריקה וקשה להם פה וקשה להם שם, אבל יש לכל אחד ואחד מאיתנו. ואברהם אבינו בדיוק יותר מזה, הרבה יותר מזה. אברהם אבינו לימד וחינך אותנו, שכשאתה נותן, אתה לא מפסיד. אתה לא מפסיד מהחסד שאתה עושה. וזה הביטוי, גם הגמרא אומרת, עשר בשביל שתתעשר. כשאדם מעשר מהמעשרות שלו, יש לו 100, הוא לוקח מזה 10 ונותן לעני, לכהן, אז הוא מיד מרגיש, רגע, זה יהיה לי חסר, היה לי 100, עכשיו יש לי 90. זה מה שמלמד אותנו התורה, אברהם אבינו לימד אותנו, עשר בשביל שתתעשר. תעשר, אתה חושב שאתה מחסיר ממך משהו? לא, לא, לא. תלמד שהחסר, שהנתינה שאתה נותן, אתה תקבל חזרה. לא רק שתקבל בפועל, ברצועה גשמית, אדם שנותן תמיד לא מפסיד, אלא זה מגדל אותך, זה עושה אותך אדם יותר טוב. אתה מיד שאתה נותן, אתה נהיה אדם יותר טוב, יותר גבוה, יותר נעלה. אז אתה אדם יותר טוב. היה פעם אחת, בעל הבית חשוב מאוד, פגשתי מארצות הברית, בעל הבית בעל חסד גדול מאוד, בעל חסד עצום, שנותן צדקה באמת למוסדות רבים מאוד, מוסדות של תורה, מוסדות של חסד. הוא הגיע פעם לוינה ושאלתי אותו, איך זכו בארצות הברית באמת בעלי בתים, בני תורה, לתת כל כך הרבה צדקה. ולעומת זאת יש מקומות בעולם, אני לא כלומר לא אזכיר את שמם, שחס וחלילה, אל תדון אדם עד שתגיע למקומו, אנחנו לא יכולים לדון אנשים, אבל יש מקומות בעולם, שאלתי אותו, הוא מכיר את המקומות האלה, שמאוד קשה, אנשים קמצנים, לא נותנים כסף, לא נותנים צדקה, ויש להם כסף אותו דבר. לא שאנחנו לא מדברים על אנשים שאין להם כסף, מי שאין לו, דרך אגב, מי שיודע שרוב הנתינות הצדקה הגדולים בעולם, זה אנשים שפחות יש להם. מי שיש לו, הוא מרגיש שהכסף, הוא אולי הולך איתו עד אחרי ה-120, גם ייקח את זה, את הכסף לקבר. אבל שאלתי אותו, תסביר לי, תן לי איזה הסבר, מה קרה, מה יש אווירה באמריקה, יש הגדולים, הרבנים באמריקה משפיעים על הבעלי בתים, על העשירים. אז הוא אמר לי, אני אסביר לך מה הנקודה, מה נקודת ההבדל. הוא אמר לי, תראה, באמריקה לימדו אותנו דבר אחד. הרי תראה, תנסה לחשוב, הוא אומר לי, אם אדם נכנס, יש לך בית 3 קומות, בית יפה, גדול, ואתה, מישהו נכנס אליך הביתה ומלכלך ליד הכניסה, נכון, זה לא יפה? ממש ליד הכניסה מלכלך קצת את הבית. אתה מיד תגיד לו, זה לא יפה, זה לא נעים, אתה תרגיש לא בנוח, זה לא יפה. יגיד לך אותו אדם, אני לא מבין אותך, יש לך בית של 1,000 מטר רבוע, של 800 מטר, 3 קומות, מה אכפת לך שלכלכתי קצת? אלא מה, כל אדם נורמלי יגיד, נכון, יש לי 1,000, אבל לכלוך קל זה לכלוך, וזה לא נעים, במיוחד שאם זה אולי ליד הכניסה ורואים את זה, זה עוד יותר גרוע. זה מפריע. יש לי 1,000 מטר, אבל גם אם 0.1 מטר יש לכלוך, אני מעדיף שזה לא יהיה, נכון שזה לא הורס את הבית לגמרי, אבל זה לא נעים, ואני לא רוצה שזה יקרה. אותו דבר הוא אומר, אם יש לאדם כיס, ויש חור קטן בכיס, אדם מרגיש לא בנוח, שמה זה יתרחב, זה לא עושה נוח, יש לאדם חור אפילו קטן, אני אגיד לו, אבל יש לך כיס גדול, מה אכפת לך? חור בכיס זה לא נעים, לכלוך בבית, אפילו שהוא בית גדול, זה לא נעים. אמר לי אותו בעל הבית, בן תורה, בעל חסד מפורסם, אמר לי, אותנו באמריקה לימדו שכשאתה נותן צדקה, אתה לא רק שיש לך חור בכיס, או שיש לך לכלוך, אלא אתה מייפה את הבית. הכיס שלך מתרחב. למדנו את זה, למדנו על בשרנו. אנחנו רואים את זה, מרגישים את זה בחוש. לכן מה השאלה? נכון, יש מקורות מסוימים, כמו ששוחחנו בינינו, על מקומות שאנשים לא נותנים צדקה. בכל אופן, בוודאי לא במה שהם יכולים לתת. למה? כי כל פעם שנותנים צדקה, במעט שהם כבר כן נותנים, הם מרגישים שזה חור בכיס. הם מרגישים שזה לכלוך בבית. אז אדם נעים לו שכל פעם ילכלכו לו קצת בבית, כל יום 3 פעמים, אפילו שזה מעט. יגידו לו, בסדר, יש לך 1,000 מטר, זה לא עוזר, זה לא נעים. חור בכיס, כל פעם חור קטנטן, עוד חור קטן ועוד חור, כי הוא נותן עוד צדקה, הוא מוריד עוד מכספו, הוא מפסיד מהכסף שלו. אבל אנחנו למדנו, אמר לי, אותו בעל הבית, בן תורה, אדם ידוע גם, מפורסם בצדקת פזרונו. אמר לי, אצלנו למדנו, אמר לי, והוא סיפר לי גם, היה לו עורך דין במשרד שלו, לא דתי. שאחד העסקות הגדולות שהם עשו ביחד, אז הוא אמר לו, עורך דין, אתה הרווח, אני יודע עכשיו כמה הרווחת, בוא תראה, יש פה איזה ראש כולל חשוב מאוד, בוא תיתן לו סכום של כסף, תן לו צדקה, אתה תראה שאתה תרוויח, אתה רק תרוויח מזה. ואותו עורך דין, ככה מספר לי בעל הבית הזה, אותו עורך דין נתן סכום של כסף, ואחרי תקופה קצרה מיד עשה עוד עסקאות, אמר לו, תשמע, הרגשתי מהרגע שנתתי שאני באמת מרחיב, זה רק מתרחב, הארנק רק גדל. ולכן הוא המשיך לתת וממשיך לתת בשפע. הוא אומר, זה מה שלמדנו, זה מה שאברהם אבינו, קיבלת, תן לאחרים. יש לך, הקדוש ברוך הוא נתן לך, תיתן הלאה. אין מהאפשרויות שלך הכספיות, שזה באמת יותר קשה גם. אנשים באמת מרגישים שזה חור בכיס. אבל אם יש לך ברוחניות, אם יש לך באפשרויות לעזור לאנשים בחיוך טוב, מה השאלה בכלל? זה הסדום, סדום לימדה אותנו, הפרשה הזאת, שפרשת סדום, הקדוש ברוך הוא הפך את העיר על פניה, כמו שאומרים. חיסל אותה. למה? כי זה היה מקום שלא רק אנשים רעים, רעים כאלה שבשיטה. מה ששלי, שלי. אני לא רוצה לתת לאף אחד, ולא רוצה שאף אחד יקבל ממני שום דבר. אפילו שיש לי, יש לי מספיק ובשפע. אברהם אבינו, עמוד החסד, לימד אותנו בדיוק הפוך. תיתן, כמה שיותר תיתן, קודם כל זה יעשה אותך יותר אדם טוב. כמה שיותר תיתן, לא תפסיד אף פעם. אסר בשביל שתתאשר, תיתן כסף, תתאשר מזה יותר. לפעמים זה באמת לא קל לתת, לתת, לתת. אבל באמת, שרואים לפעמים, איך רואים ממש בחוש, את הניסים לאותם אנשים שנתנו ונותנים צדקה, אז זה כבר מוריד אולי מהבחירה שלנו, כי רואים כמה שזה בתעשר בשביל שתתאשר, וגם רואים שאנשים, מה יש להם עם הכסף? עושר אישי זה לא מבין לאנשים. ומה קורה בגיל 120? כמה וכמה פעמים הלכתי בלוויות של אנשים עשירים מאוד, מסתכלים על הקבר, לא רואים שמה שמכניסו איתם לקבר שום דבר. אז מה, עשו ככה בכסף בחיים, אז מה הם עשו עם הכסף? רק חסד וחסד וחסד, תיתן לאחרים, קיבלת, תיתן לאחרים. גם בדברים קטנים, גם בחיוך וגם בכסף גדול. זה מה שלמדנו מאברהם אבינו. פרשה אקטואלית, ואנחנו ממשיכים ערב שבת פרשת וירא, וממשיכים לעסוק באברהם אבינו, אברהם שבאמת לימד אותנו, לא רק שהנחיל את האמונה בעולם, אלא לימד אותנו באמת את הדברים הפשוטים, היומיומיים שלנו, כמו ששוחחנו קודם על חסד לאברהם, על הנתינה שאברהם העמיד בעולם. דרך אגב, אברהם העמיד את הנושא של החסד, אבל לא רק זה, אלא הוא זכה, לא, אני לא אגיד שהוא זכה, אלא הכוונה היא שאברהם עם העוצמה של החסד שלו הצליח להציל את לוט, אפילו שלוט היה ב, איך אומרים, בבור העמוק ביותר של הרשע, של סדום, הוא זכה בגלל שהוא גדל אצל אברהם אבינו, ואברהם אבינו היה כל כך חזק בחסד, שזה השפיע עד כדי כך שלוט היה לו את האפשרות לזכות, להינצל מאותו עיר, עיר הרשע, וכשבאמת הגיעו המלאכים, השליחים, לוט מיד מקבל אותם בכזה הערת פנים, בכזה שמחה, על אף שזה נגד מנהג העיר, וכמו שהתורה מספרת שממש כולם שם קיבלו עצבים גדולים עליו. איך הוא מקבל אורחים? מה זה צריך להיות? זה הרי נגד כל החוקים פה. והרי לוט עצמו היה שופט, והוא יושב בשער העיר, כתוב שהוא היה שופט, שופט בית המשפט העליון. שופט בית המשפט העליון, אנחנו יודעים, זה שייך לאקטואליה קצת, שופט בית המשפט העליון שולט בארץ כמו ללא מצרים, אין כנסת, אין כלום. הם זה אלה ששולטים, וגם לוט, אלה ששלט שם, הוא שלט שם, ואף על פי כן, כשהגיעו המלאכים, שליחים של אברהם אבינו, של הקדוש ברוך הוא מיד קיבל אותם, כי זהו, זה מאברהם, הוא נזכר, הניצוץ של אברהם אבינו, הצית בו בחזרה את הניצוץ. אבל אני רוצה לעסוק בהמשך, באמת היא שניקח קצת אחורה מסדום, דבר שעסקנו בפעם בנושא של, של, של מי מריבה, שמשה רבינו דיבר אל הסלע, עיקה את הסלע להוציא מים ולא דיבר אל הסלע. אבל יש גמרא מאוד מאוד מעניינת וחשובה. אברהם אבינו בתחילת הפרשה שמתעסק עם המלאכים בהתלהבות יתרה. והגמרא אומרת, כל מה שאברהם אבינו עשה בעצמו, מה שנתן לאורחים בעצמו ולא על ידי שליח, אז הקדוש ברוך הוא ברבות השנים, ברבות העיתים, במדבר בעיקר, נתן לעם ישראל בעצמו בלי שליח. ומה שאברהם אבינו נתן על ידי שליח, הקדוש ברוך הוא גם כן נתן על ידי שליח. דוגמה, אברהם אבינו אומר למשרתים שלו, יוקח נא מעט מים. זאת אומרת, הוא לא נתן את זה בעצמו, הוא שלח שליח להביא להם מים. גם הקדוש ברוך הוא לא הביא לבניו במדבר את המים, לבני ישראל, אלא על ידי שליח. מי היה שליח? משה רבינו. ופה אני חוזר לנקודה שהתחלתי קודם, במקום לדבר אל הסלע, מה קרה אצל משה רבנו, קרה סיפור שלא היה קשור לנושא של אברהם אבינו, אבל עצם זה שהקדוש ברוך שלח אותו כשליח, מה הוא עשה עם השליחות שלו, במקום לדבר אל הסלע, הוא יקה את הסלע. טוב, בוא נחשוב רגע, מה היה התוצאות? התוצאות היה שמשה רבנו, בגלל המעשה הזה שהוא דיבר, שהוא יקה את הסלע ולא דיבר אל הסלע, משה רבנו לא נכנס לארץ ישראל. ואם משה רבנו היה נכנס, נתקדם עוד שלב, אם משה רבנו היה נכנס לארץ ישראל, מה היה קורה? הגמרא אומרת, עד שיבנה שילו, כתוב שילו זה משה רבינו, היה בונה את בית המקדש, ובית המקדש לא היה חרב. זאת אומרת, שוב, נחשוב לעצמנו, נחשבן את הסיפור, כמו שאומרים. אברהם אבינו מקבל אורחים במסירות נפש, אבל את המים הוא לא נותן להם בעצמו, הוא נותן על ידי שליח. בגלל זה, הקדוש ברוך הוא נותן לבניו במדבר, לעם ישראל במדבר, את המים על ידי שליח. מי זה משה רבינו? משה רבינו במקום לדבר אל הסלע, הוא מכה את הסלע, ובגלל זה משה רבינו לא נכנס לארץ ישראל. ואם משה רבינו היה נכנס לארץ ישראל, היה בונה את המקדש ולא היה חרב. אז בוא נתחיל את ההתחלה ואת הסוף. זאת אומרת שאם אברהם אבינו היה נותן בעצמו מים, אז משה רבינו היה נכנס לארץ ישראל ולא היה נחרב בית המקדש, והיינו עכשיו משוחחים על ענייני הקורבנות ועל על ענייני בית המקדש, כי בית המקדש לא היה חרב. ולא היה את כל הגלות של עם ישראל. עכשיו, כמובן שזה לא עניין של תביעה לאברהם אבינו, למה הוא לא נתן בעצמו את המים, הרי כל העניין של הכנסת אורחים שלו היה מעבר למידת, זה היה כמו מלאכים כמעט, כמו מלאך המידת החסד שלו. אבל התורה רוצה ללמד אותנו פה משהו עצום, משהו אדיר. כמה מעשה קטן יכול להשפיע. מעשה קטן פשוט, ולפעמים אפילו, איך אומרים, באמת בנפנים משורת הדין. אברהם אבינו לא היה חייב בכלל. היה בכלל צריך לקבל את האורחים, היה יכול להגיד, אני עסוק, אני חולה, אני לא מרגיש טוב, היה יושב בבית, לא מחפש אורחים, לא מעניין את האורחים. אבל יצא חוצה וקיבל את האורחים, ורק לא נתן להם את המים בעצמו. שוב, אני אומר, זה אי אפשר לקרוא למילה עבירה, בוודאי שלא. אבל לפעמים באמת אנחנו במעשה קטן מאוד, יכולים לשנות סדרי עולם. נכון, אברהם אבינו באמת, כל העולם היה על כתפיו, כל עם ישראל היה על הכתפיים שלו, אז באמת מעשה כזה יכול היה לשנות דרמטית את ההיסטוריה, דרמטית ביותר. יש עוד, אפשר לראות את זה בתורה בעוד מקומות, את הנושא הזה שלפעמים אדם שעושה מעשה קטן, התוצאות שלו הן מרחיקות לכת שהוא לא יודע אותה. התורה אומרת, את מזבחותם תתוצון, צריך לשבור את המזבח העבודה זרה, מוסיפה התורה ואומרת, לא תעשו כן להשם אלוקיכם. מה הכוונה? לא, חס וחלילה, לא לשבור ולנטוץ את המזבח של הקדוש ברוך הוא. שואל רשי, מה באמת, האם יעלה על הדעת שיהודי יטוץ, ישבור את המזבח של הקדוש ברוך הוא? מה, התורה צריכה להזהיר אותנו, לא תעשו כן להשם אלוקיכם? אלא אומר רשי, כן, ואנחנו צריכים ללמוד את הפשוטו, רשי, איך אומרים, רשי זה פשוט, רשי מסביר את פשוטו של מקרא, ורשי אומר לנו, אלא, שלא תגרמו באבונותיכם שבית המקדש יחרב. אדם עובר עבירה, אפילו קלה מאוד. יכול להיות שיתבעו אותו בסוף, איך אומרים, אחרי המאה ה-20, ישאלו אותו, למה הרסת את בית המקדש? כן, לא תעשו כן להשם אלוקיכם, יש איסור לא להרוס את בית המקדש. חוץ משהרוחניות שלנו תלויה בבית המקדש, וזה שאין לנו בית המקדש, אנחנו נמצאים בגלות, אבל עצם המציאות של חורבן בית המקדש, זה יכול להיות בעת שאדם עבר עבירה אפילו קלה. אם אתם בעוונותיכם גורמים שבית המקדש יחרב, אז אתם עוברים על עבירת לא תעשו כן להשם אלוקיכם. ואנחנו יודעים, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו חרב, הכוונה היא שבית המקדש הוא נבנה כל יום במידת מה. ואם אנחנו עושים עבירות, ככה כתוב בחזל, אני לא מחדש שום דבר. אם אנחנו עושים עבירות, אפילו קלות שבקלות, אנחנו חס וחלילה מורידים מאבנים של בית המקדש, מחריבים אותו במידת מה. אז זה בחלק השלילי, דיברנו על יוקח נא מעט מים, שאברהם אבינו לא למד, לא הגיש בעצמו את המים, ולכן זה הגיע לאן שזה הגיע, זאת אומרת זה הגיע לאן שהגיע, שמשה רבנו בגלל זה היה, זה שליח של הקדוש ברוך הוא להביא את המים, והוא עשה את מה שעשה, ולכן הוא גם לא נכנס לארץ ישראל, ואם הוא היה נכנס, היה לנו בית המקדש. זה בדברים השליליים, וגם כמו שדיברנו על נושא של בית המקדש, של המזבח של בית המקדש, שאדם עובר עבירה, יכול לעבור על איסור, לא תעשו כן להשם אלוקיכם. אבל בואו ננסה להיות חיוביים. אני תמיד מנסה להיות חיובי יותר. על החלק מידה טובה מרובה מידת פורענות בפי אלף. אז אדם שעושה מעשה אחד טוב, אפילו קטן, דיברתי קודם על נושא של חיוך, על נתינה, שאנחנו מדברים על חסד, אברהם היה עמוד החסד, ישר אנחנו באמת מציירים את הציור של אברהם אבינו ביום השלישי למילה, איך שהוא סובל, והוא מחליט, לא, עם כל הסבל הגדול שלי, אני רוצה אורחים, ויושב בחוץ, וחום אימים, הוציא חמה מן הארתיקה, היום אנשים שעוברים את, עוברים 40 מעלות, 38, מדברים על חום אדיר, מדובר עם הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הארתיקה, הכוונה שהיה מסתבר, לא, אף פעם לא הסתכלתי, אני מניח שאחד המדרשים מובא את חומה הגדול שהיה, בטח מעל 50, מעל 50, מעל 55 מעלות, חום אימי, ואברהם אבינו יוצא. זה מה שאנחנו מדמיינים כשמדברים על חסד לאברהם. אנחנו לא מבינים שלפי מעשה קטן מאוד של חיוך, של שימת לב, של מילה טובה, יכול לעשות שינוי דרמטי. כן, כמו שחס וחלילה דברים שליליים, מעשה אבון קטן וקל מאוד יכול לעשות שינוי דרמטי בעולם לדורות. אז גם אנחנו בדיוק הפוך, גם החלק הטוב, דברים טובים, ואנחנו לא שמים לב, אדם הולך ברחוב לפעמים, ובמילה אחת, בחיוך אחד למישהו שאותו יום עבר יום עוד קשה, שואל אותו, מה שלומך? מחייך, אנחנו מחייכים למישהו, מילה טובה, ילד חוזר הביתה מהבית ספר, איך היה? התגעגעתי אליך, מילה לפעמים, אנחנו לא יודעים איזה עוצמה של שינוי, אנחנו יכולים לגרום ממילה אחת, ממעשה אחד טוב, זה מה שלמדנו מאברהם אבינו, זה מה שהתורה מלמדת אותנו, על יוקח נא מעט מים, על זה שאברהם אבינו דבר קטן וקל מאוד, שאי אפשר לתבוע אותו על כך, אבל הוא לא הביא את זה בעצמו. אז הקדוש ברוך הוא בעתיד הביא את זה על ידי שליח, בשביל להראות לנו כמה מעשה אחד יכול לעשות שינוי כל כך דרמטי. לפני שנסיים, נודה לכל צוות רדיו קול חי הנפלא, לכם המאזינים, המשך האזנה, ערבה ומועילה. שבת שלום ותודה רבה.